אז איזה כיף, פעם ראשונה שאני מקליט פודקאסט. לפני כמה שבועות אני חושב עלה לי הרעיון הזה, ובעצם הרעיון מבוסס על זה שלפודקאסט קוראים אני רק שאלה, וכל הקונספט שלו זה שבאים כל מיני אנשים ובעצם מראיינים אותי על כל מיני דברים, כשהכוונה היא שמתוכנית לתוכנית זה לא יהיו אותם שאלות ולא אותם אנשים ומין הסתם לא אותם תכנים, וניגע בכל מיני עולמות תוכן ויהיה מעניין ומגניב. היום זו פעם ראשונה, והיום באה לראיין אותי
עדי מאור סיסו.
עדי מאור סיסו, איזו התרגשות, היי, מה קורה?
בסדר גמור, נורא כיף להיות ראשונה.
כן, כיף, כן.
הרבה אחריות.
באיזי, באיזי, הכל חדש אבל, ושום שאלה שתשאלי אותי לא נשאלה קודם.
נכון.
אז זה הכי כיף, הכי הרבה חופש נועה.
מעולה.
כן.
אז נתחיל?
יאללה, נתחיל.
תראה, זה נורא...
קודם כל ספרי קצת עלייך.
אני, אוקיי. אז עדי מאור סיסו, אני מאמנת לאפקטיביות, הוצאתי ספר שנקרא אפקטיבית, ואני עוסקת בעולם תוכן הזה של שינוי הרגלים, של איך לחיות חיים מאוזנים יותר, טובים יותר, שפויים יותר. וזה כנראה גם מה שאני אחפור קצת איתך, כי אם כבר נורא מעניין אותי לשמוע את זה איתך.
אנחנו מכירים כבר הרבה זמן, והיינו ביחד גם בתוסקנה, וגם במדריד, וקיצור, אנחנו כבר מסובבים הרבה זמן במעגלים דומים, אז כיף. תודה.
ממש, תודה על ההזמנה. כן. ואנחנו שכנים גם.
שכנים והכל קרוב וזה.
אז תראה, אני חושבת שבגלל שזה הפעם הראשונה, ומאוד יכול להיות שהרבה אנשים גם חדשים, מאזינים לך וככה יותר מתעמקים בתכנים שלך, מעניין אותי לשמוע איך אתה מציג את עצמך לאנשים חדשים. שלא יודעים מה זה פרשביז, ומה אתה עושה.
אז זהו, תמיד כאילו אני נגיד אני פוגש אנשים חדשים ושואלים אותי מה אתה עושה, זה כזה מין... אוקיי, איך עכשיו מתחילים להסביר את זה? מה אני אומר? אני אומר כאילו, אני עוסק בהדרכה, אני אומר שאני עוסק בפיתוח חשיבה יזמית, אני מספר שהמצאתי משחק, זה מלא דברים. אז קודם כל זה נורא תלוי מי שואל וכמה סבלנות יש לי לענות, אבל אם אני צריך להגדיר את עצמי, אז אני חושב שאני עוסק בפיתוח תודעה חדשה, בעצם שינוי של תודעה לתוך העולם החדש, ואני עושה את זה באמצעות משחק, באמצעות משחק שפיתחתי אותו, וסביבו בעצם כבר נולדו הרבה עולמות תוכן, וזה קורה גם בארץ, וזה קורה גם בעולם, ויש לי גם ספר שקראו לו היזמים החדשים, וגם בספר כתבתי שאם אתה יכול להגדיר את עצמך במשפט אחד, או בטייטל אחד, אז כנראה שזה כבר טייטל של עולם ישן, כי אם אין לך איזה 3-4 סלשים בתוך מה שאתה עושה, אז זה לא קשור לעולם החדש. זה לא יכול להיות. כי גם את, מה זה? אני מאמנת לאפקטיבית, סלש סופרת,
סלש,
זה מלא סלשים. אז אני חושב שזה חלק מהקסם של העולם החדש הזה, זה שצריכים להיות הרבה סלשים ביכולת שלך להגדיר את מה שאתה עושה, וזה גם כשאתה מדבר רק על כאילו העבודה שלך.
עבודה, המקצוע.
אם אתה מוסיף עוד כמה דברים שאתה עושה בחיים, אז יש עוד כמה סלשים אחרי זה. אז זה בערך מה שאני עושה. אבל בגדול, כן, פרש ביז, עסק שהקמתי לפני איזה 7 שנים, אחרי איזה 6 שנים של פיתוח של המשחק, ויחד עם שמחה אנחנו עושים את הפעילות בעולם, ועם רויטל את הפעילות בארץ, ובעלי עסקים וארגונים, והרבה מקומות, ו50,000 אנשים, ו20 מדינות, וספר, וכל מיני דברים, אבל בעיקר חינוך לתודעה חדשה, חשיבה חדשה, עולם חדש, כדי שנוכל לחזק את הווירטואוזיות של המשחק שלנו בעולם הזה.
שאני חושבת שמה שאמרת עכשיו, זה המון דברים שאנשים שהם... לא מהעולם החדש, כמו שאתה קורא לזה, קשה להם להקל את זה, נכון?
כן, כן. זה לוקח את הזמן להבין כל הדבר הזה, ואז בסוף זה כאילו, אבל מה תכלס?
אבל מה זה?
אבל מה תכלס עושים שם? קצת קשה להסביר, אבל כן, צריך לבוא לחוות את זה. על שינוי תודעה, תתחיל עם זה. הבנות חדשות.
אוקיי. ומתי הבנת שיש לך משהו מעניין ביד, לפני אי אלו שנים? כי אתה יזם, יש לך כל הזמן רעיונות.
נכון. אני חושב שבעיקר אחרי שאנשים שהחילו לשחק את המשחק בתוך הטסטים שעשיתי, כי נתתי לאנשים לשחק לראות איך זה עובד, כי בהתחלה זה היה שונה לחלוטין מאיך שזה נראה היום. אז כשהם התחילו לחזור עם הפידבקים שבאמת יש פה משהו שהוא מעבר לרק משחק, וזה מחולל אצלם איזשהו שינוי, אז הבנתי שיש שם משהו. היה איזו נקודה שהבנתי שכאילו הדרך שבה אני משחק את המשחק, היא אולי טריוויאלית לי, אבל לא טריוויאלית לרוב האנשים. ומה שנראה לי טבעי לעשות בתוך המשחק, לא כל כך טבעי לאנשים אחרים לעשות בתוך המשחק. ופתאום הם שומרים על הכסף שלהם כאילו הוא אמיתי. או הם לא רואים הזדמנויות, איך אתה לא רואה את זה? תקח את הקלף הזה. ופתאום הבנתי שהחשיבה הזאת היא לא כזאת היא מובנת מאליה, ופתאום שאנשים משחקים, קורה להם שם משהו, ואז באמת התחיל איזשהו תהליך של כזה מין reverse engineering על מה בעצם קורה שם, ושם הבנתי שיש פה משהו שהוא בעל ערך, ומשם זה התחיל ככה להתפתח.
עכשיו, אתה עושה את זה כבר כמה זמן, ואני תכף אשמע קצת על הדרך, אבל אם אני מסתכלת היום, השגת כל מיני דברים, והדרך לא הייתה חלקה. היו עליות, היו ירידות, היו דרמות, כל מיני.
חלק לגמרי, מה זה שיש.
עכשיו, נשאלת השאלה, איך אתה יודע שהרעיון הזה שבחרת בהתחלה, הוא זה ששווה עכשיו להילחם עבורו ולעשות מה שצריך לעשות כדי שזה יקרה? למה בחרת דווקא בזה להתעקש עליו?
קודם כל, זה לא היה מובן מאליו לבחור בו. זאת אומרת, גם בתוך השש שנים האלה של התהליך של הפיתוח, אני חושב שבטח איזה שנה וחצי או כמעט שנתיים, זה פשוט ישב בצד. עד שבא יום אחד לפגוש את ענת איזה מתקשרת כזאת.
דווקא מתקשרת, זה מה ש...
כן.
כל פרש ביז בגלל מתקשרת.
כן, ואז כאילו... הייתי באיזה צומת כזאת של פרש ביז או משהו אחר, כאילו, על מה אני הולך לשים את האנרגיה שלי.
אוקיי.
ושאלתי אותה כאילו, מה דעתה? זה אומר, אין פה שאלה, זהו, זה כבר בחוץ, זה כבר קרה. זה כאילו, זה לא, האם לבחור בזה או לא לבחור בזה, זה כבר שם, זה כבר בעולם. גם אם אתה לא רואה את זה כרגע, זה כבר שם. וזה כאילו היה המקום הזה שכאילו הפיל לי את הסימון על זה שזהו, זה כנראה יש פה בשורה שצריך להביא אותה. ויש הבדל מאוד גדול בין זו המהות, או זה הדבר שאותו אני צריך להביא, לבין איך מביאים את זה. כי בתוכו זה עבר מלא
גלגולים.
פיבוטים כאלה, כן.
Okay.
מלא שלבים, זאת אומרת, רגע, אז נמכור את זה ככה או נמכור את זה ככה, זה לקהל כזה או זה לקהל כזה, זה כאילו, הגמישות הזאת היא חייבת להישמר, כל סטארט-אפ כמעט מסיים בסוף רחוק מאיפה שהוא התחיל. כאילו, מישהו חשב בהתחלה, הוא שאלה שזה הלקוח שלו, מישהו חשב, בסוף אתה עושה איזה 17 פיבוטים באמצע, אבל הבנתי שהמהות, המסר הזה של ללמד אנשים איזושהי תודעה חדשה ולעשות את זה דרך משחק, זה המהות. איך בדיוק, למי נמכור את זה, בכמה, למי, מי הקהל, באיזה, זה עבר מלא גלגולים. אבל המהות הזאת באיזשהו שלב הבנתי שהיא איזשהו כינוס של כל הדרך שעשיתי עד הרגע הזה, והמשחק הזה מחזיק את כל סוגי ה...
כל ההיבטים.
כן, כל ההיבטים וכל ה... כי המסע שלי היה מאוד אקלקטי, הייתי מתכנת והייתי באימון והייתי בעיצוב והייתי בשיווק וכאילו זה היה נראה כאילו זה המון bits and pieces של כל מיני דברים שלא בדיוק מתחברים ביחד, ופתאום הם מתחברו ביחד. אז פתאום הבנתי למה הכל קרה, למה הוא מתחבר, והנה מפה צריך ללכת. וכרגע זה. יכול להיות שעוד 5 שנים זה יהיה משהו אחר, אבל כרגע זה.
אוקיי. מעניין.
כן.
לא, זה לא מובן מאליו, כי אני חושבת שהם, שוב, אם נחבר את זה לעולם החדש, הרבה אנשים מרגישים שהם נוגעים בהמון תחומים, וזה נראה להם לא בסדר, ולא הגיוני, שהם גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה, והם לא מרגישים שזה מתחבר להם.
נכון. אז כן, קודם כל בסוף זה מתחבר. אני חושב שתוך כדי אין לנו את הפרספקטיבה לראות איך זה יתחבר. או אתה יודע, באמת כמו הנאום המפורסם של סטיב ג'ובס על ה-Connecting the Dots הזה. קשה תוך כדי לראות איך כל הנקודות האלה יתחברו. אני חושב שצריך גם להיות באיזשהו טראסט מסוים, שכל מה שאתה עושה, זה דברים שאתה אוסף, זה איזה שהם, אתה יודע, חלקיקים מסוימים של איזשהו תסריט שאתה לומד אותו, כדי שתוכל בסוף כאילו להביא את הכל ביחד.
ולסמוך גם שזה יכול להתחבר, אני חושבת.
כן, וגם הרבה מהעבודה שאני עושה הרבה פעמים עם אנשים, גם בתוך הסדנאות וגם בליוויים האישיים, זה בעצם לראות מה זה הקו המחבר הזה. זה לקחת את כל החלקים האלה, ובמקום לבוא ולהגיד שזה לא מדויק, הוא צריך להתמקד באחד, להבין מה בחיבור הזה עושה את היוניקנס הזה שלך, את המקום המאוד מיוחד, כי רק אתה עברת דרך הנקודות המאוד מסוימות האלה.
נכון.
גם אנחנו דיברנו על זה פעם, זאת אומרת, לבוא ולעסוק באפקטיביות עם רקע של חובלת, זה אחרת מישהי חובלת ומאפרת. זה שילוב נורא ייחודי שמביא איזושהי...
שכנראה לא יחזור על עצמו, נראה לי.
כנראה לא יחזור על עצמו על זה אף אחד אחר, ומביא סוג של חוכמה מסוימת, או יכולת מסוימת, או כלים מסוימים, שגם אם מישהו אחר יעסוק באפקטיביות, אבל בא מרקע אחר, יהיה לזה גוון אחר לגמרי. אז החוכמה זה כאילו... to embrace it, מה שנקרא, כאילו באמת לחבק את המקום הזה של מפה זה בא, זה כל האוסף של הדברים המיוחדים, ודווקא למצוא את
ה...
בדיוק, למצוא את מה מיוחד בזה.
אוקיי. אז עכשיו, תוך כדי הדרך, קורים כל מיני דברים, אתה מפתח את עסק, יש כל הזמן רעיונות חדשים בתוך המהות של הדבר, כי אתה יזם, וכל הזמן יש רעיונות. איך מקבלים החלטות? איך אתה יודע אם...
מהר.
מהר. אוקיי, זה אחלה תשובה.
כן. זה, אני חושב שזה אחד המפתחות הכי חשובים. פשוט להחליט.
כי אתה יודע, יש אנשים שנתקעים על זה ונבחבשים, ומעניין אותי איך אתה מקבל החלטות. כי יש הרבה מה ללמוד מזה.
כן, אז קודם כל, אני מקבל אותם מהר. אני חושב משתי סיבות. אחד, אני די מחובר לאינטואיציה שלי, אז אני יכול להרגיש אם משהו נכון לי או לא נכון לי, וזה גם אחד הדברים שאני כאילו תמיד מזמין אנשים לעשות, כאילו את ההקשבה הפנימית הזאת, כי אנחנו יודעים, או בוא נגיד ככה, אנחנו יודעים מה נכון לנו כרגע, שלפעמים החלטה שאתה מקבל, זה נראה לך בדיעבד, אולי כהחלטה לא נכונה או כטעות, אבל פרטי אין החלטות לא נכונות או טעויות, הכל נכון לאותו רגע, ולפעמים אתה צריך לעבור דרך ההחלטה הלא נכונה, המשבר, כדי...
ללמוד ולהתפתח.
בדיוק. אז כרגע היא נכונה. אז זה דרך אחת. קודם כל פשוט לקבל החלטות מהר ולפעול. דבר שאני גם פעם לימדו אותי באיזה סדנה שהייתי, אמרו לי, כשאתה בא לקבל החלטה, אז יש שתי אפשרויות. או שאופציה א', לחלוטין עדיפה על אופציה ב', ואז זה קל לבחור.
שזה ברור.
שתיקח את אופציה א', כן. או שאופציה א' די דומה לאופציה ב', ואז מה זה כל כך משנה מה בחרת? פשוט פיק וואן ולך עם זה. אז אני חושב שזה עושה את זה מאוד, מאוד קל.
שלא משנה מה תבחר, העיקר לבחור ולהתקדם.
כן, כי בסוף צריך להתקדם, ואתה אף פעם לא יכול לצייר לעצמך את המסלול הדמיוני של מה היה קורה אם היית בוחר את השנייה. ואני חושב שעוד דבר אחד שכאילו עוזר לי לקבל את ההחלטות האלה יחסית מהר, או... להיות שלם עם מה שהחלטתי, זה בסוף אתה קם בבוקר, וזה כבר הישג מרשים, ועצם זה שאתה קם בבוקר, ואני אומר, אוקיי, אם הייתי בוחר את הדרך השנייה, אז מי יודע, אולי הייתה באה המסעית ומורידה אותי, ולא הייתי קם היום בבוקר, אז כנראה שבשקלול הגדול, קיבלתי את ההחלטות הנכונות, שהביאו אותי עד לאיפה שאני היום. ובאמת, אם אתה לא מקבל החלטות שהן, זה לא אומר לקבל החלטות שרירותיות, קבל החלטות שאתה מבין שיש פה איזשהו שקלול מסוים של ההבנות שלך ושל היכולות שלך ושל הבחירות של מה שאתה מוכן כאילו לקחת על עצמך. אם יש שם למידה.
לטוב ולרע כן, לפעמים.
בדיוק. אם יש שם למידה ויש שם התפתחות, הסבבה, בוא נלך על זה. ואם זה לא משהו שהוא גרנדיוזי מדי, אם זה לא משהו שאם אני אעשה אותו עכשיו, אז אני עלול לקרוס בלי יכולת להתאושש. אם זה בתוך המסגרת הזאת, אז... אז אפשר לקבל את זה. אתמול בדיוק הקשבתי לספר של סט גודין, ו...
איזה ספר תגיד לנו?
ספר יחסית ישן, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לו, אבל התחלתי, ראיתי מה שסט גודין הורדתי לאודיבול, אמרתי, תמיד נחמד לשמוע אותו. והוא מדבר באמת על המקום הזה של ההבדל בין ה-comfort zone לבין ה-risk zone. והרבה אנשים מבלבלים את שני האזורים האלה, והם חושבים שה-comfort zone שלהם הופך להיות האזור שהוא גם בלי הסיכון. אז יש הבדל בין אזור הסיכון לבין אזור הנינוחות. אתה יכול לצאת מאזור הנוחות, אבל כדאי לא לצאת מאזור הסיכון. זאת אומרת, אל תעשה דברים שהם... אל תטפס על אר בלי חבל, אם אין לך שום מיומנות לגבי הדבר הזה. זה לצאת מאזור הסיכון שלך, זה מסוכן מדי. לא כל כך הגיוני לעשות את זה. אבל כן להחליט שאתה יוצא עכשיו לרוד טריפ עם מספיק מים בבגאז' ושבוע שאתה לא יודע לאן תגיע בו, סבבה, זה יציאה מאזור הנוחות, זה לא ברמת הסיכון, כנראה תחזור. אז ההפרדה הזאת היא חשובה, כל עוד המהלך שאתה עושה הוא לא באזור הסיכון המטורף, והוא לא אחראי או לא זה, אז סבבה, תצאו חופשי מאזור הנוחות ותראו מה קורה, זה חלק מהמשחק.
מעניין אותי מה אתה אומר לפרפקציוניזם, או לאנשים פרפקציוניסטים שאתה בטוח נתקל בהם בשפע.
כן, אני משתדל כמה שפחות לעבוד איתם.
כי אני חושבת שענית על כל מה, כאילו, לא באמת הייתי צריכה לשאול אותך את השאלה הזאת, כי ענית, אמרת תכלס את כל התשובות, אבל עדיין לטובת אלה שכן שומעים ומאזינים, מעניין אותי בכל זאת, מה שחג להם?
אז, בעיקרון אני נגד פרפקציוניזם, אבל זה נורא תלוי במה. כי אני גם יכול למצוא את עצמי למה יושב 3 שעות על הגוון של הצבע שבברושור, כי אני יודע שזה... נורא חשוב לי ומדויק. זאת אומרת, אני חושב שיש הפרדה בין פרפקציוניזם שבא מתוך המקום הזה של, שמונע ממך בסוף עשייה, עד שזה לא מושלם, עד שזה לא הכי מדויק, עד שזה לא הכי מהמם, עד שזה לא, אני לא מוציא את זה. לבין איזושהי הקשבה לאיזשהו קול פנימי של הדברים שאתה יודע שבאמת חשובים לך. ויש הבדל, זאת אומרת, נגיד, במקרה שלי זה הרבה פעמים נוגע במקומות האלה, נגיד, של העיצוב, כי העיצוב נורא חשוב לי, ויש לי שם... אז אם זה לא יהיה מדויק, לא בא לי שזה ייצא, כי זה כאילו פוגע באיזושהי הילה מסוימת, או איזושהי שלמות מסוימת של התוצר, שלי חשובה, כי...
כמוני כמוך, אתה יודע,
כן,
אני
יש, כאילו מאוד מבינה את זה. אבל לא לעבור את הקו של... אני לא אעשה את זה בגלל שזה לא מושלם. אם זה תוקע תנועה, אז אין לזה משמעות. אם זה ייקח לך עכשיו עוד שעה, כי אתה רוצה נורא להתעקש על למצוא את התמונה הכי מדויקת, סבבה, קחת עוד שעה, אבל תדע שבסוף המצגת הזאת תהיה מוכנה, או הפלייר הזה ייצא, או המוצר הזה ייצא, כן. ואני חושב שכאילו, הפידבק הכי חזק שקיבלתי על הדבר הזה, היה ש... ויילי פנו אלינו להוציא את הספר. שוויילי זו הוצאת ספרים אמריקאית, שלפני איזה שלוש, כמעט כבר ארבע שנים, בטח פנו אלינו להוציא את הספר. והדבר שהכי הפתיע אותי בתוך הדבר הזה, זה כאילו, א', איך מצאתם אותנו? ואם כבר מצאתם אותנו ונכנסתם לאתר שהיה לנו באותו זמן, שהיה שיטי אז הל, בוא נגיד, איך בכלל הרשיתם לעצמכם עוד לפנות אלינו, אם ראיתם שזה האתר שלנו? וברגע שכאילו זה קרה, אז הבנתי שזה... זה ממש לא משנה. זה ממש לא משנה אם האתר שלך הכי מהמם או הכי זה... מה שצריך לקרות לך, כאילו יקרה לך בשלב שצריך לקרות לך, ברור שאם יש לך אתר מהמם ווידאו, זה משרת אותך וזה עוזר לך וזה מעולה, אבל לא אם זה על חשבון לא להוציא אותם. סבבה, תנוע קדימה, תמיד תהיה את הגרסה הבאה, תמיד יש עוד כלי שאתה יכול לתת, תמיד יכול להיות... עוד יותר יפה, ועוד יותר מדויק, ואם אני עכשיו
מסתכל... אין לזה סוף בעצם.
אין לזה סוף, זה never ending game, ובגלל זה הרעיון הזה פשוט תוציא את זה, ותתקדם לשלב הרעיון. בגלל זה אני כל פעם ממציא את הסדנאות מחדש, ואת האתר ממציא מחדש, ואת הזה מחדש, ואם אני מסתכל עכשיו על מצגות שהיו לי לפני שנה, הם נראות לי מזעזעות ברמות, וכשהם יצאו לפני שנה, חשבתי שזה כאילו יצירת אומנות. אז פשוט להיות בתנועה, ולתקן תוך כדי תנועה. מי שזה נורא נורא חשוב לו, תוך כדי תנועה.
כן, מעולה. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך לעולם תוכן שלי קצת.
יאללה.
כי אפקטיביות, התנהלות, איזון, זה, אני יודעת שזה גם משהו מאוד משמעותי בחייך, ומעניין אותי ככה לשמוע את הזווית שלך. אז בוא נתחיל מהבייסיק. מה זה יום טוב מבחינתך? רציתי לשאול מה זה יום אפקטיבי, אבל גם יום טוב.
אוקיי. אז אני יכול להגיד לך מה זה גם יום טוב וגם מה זה יום אפקטיבי.
אוקיי.
אוקיי? אז... אז קודם כל זה שהגעת לסוף, זה כבר יום טוב. לא מובן מאליו, באמת, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה שאתה, וואלה, עברת היום, ואתה עדיין פה, כבר ויאנה.
זה שאתה כל כך מעריך את זה ברמה הזאת.
כן, אני מאוד במודעות לזה. כי זה לא מובן מאליו, באמת, כל כך הרבה דברים יכולים כאילו לקרות במהלך יום, הגעת לסוף שלו, שיחקת אותה.
מה?
זה כבר אחד. אבל אם נגיד, דבר יותר ברמה, אתה העסקית, התפעולית, זה... אז מבחינתי נגיד יום אפקטיבי, זה אם עשיתי בו לפחות משימה אחת משמעותית, שאני מרגיש שקידמה אותי קדימה. כי אני ממש לא בן אדם של משימות, אני ממש לא בן אדם
של תספר לנו.
המון משימות. מבחינתי אם עשיתי אחת טובה, אני מה זה מבסוט בסוף היום, כאילו אני מרגיש התקדמות רצינית.
מה זה אומר אחת טובה? איך אתה יודע שזאת היא האחת היא טובה?
בדרך כלל זה משהו שבעצם או שחרר לי איזה צוואר בקבוק, זאת אומרת משהו היה תקוע ופתאום פאק, זה אני יודע שעכשיו עשיתי את זה, אז זה יכול לנוע קדימה. אז לצורך העניין זה יכול להיות, סגרתי את הסייקל הזה שמפיץ עכשיו את הארבעה פרקים של הפרק שלנו, של הספר שלנו, ועכשיו אני יודע שהמערכת הזאת עובדת, יוצאת לדרך. אז זה כאילו לפתוח איזה צוואר בקבוק, אני יודע שכאילו עכשיו זה בזרימה, זה קורה. או לדוגמה, אם עשיתי אוטומיזציה של משהו. תכף בטח נדבר על למה זה כל כך חשוב העניין הזה, אבל עשיתי אוטומיזציה של משהו, ואני יודע שעכשיו הוא עובד בלי שהוא דורש את תשומת לב שלי יותר, אז וואלה, זה משמעותי. או קידמתי איזשהו חלום, זאת אומרת, העליתי את הדף הרשמה לסדנה בחול. זהו, עכשיו אני יודע שזה כאילו זהו, זה בחול, זה יקרה. או באמת קבעתי תאריך למשהו שאני רוצה שיקרה, וזהו, מעכשיו כאילו צריך לעבוד לקראת התאריך הזה.
אז הרשימות שלך מאוד מצומצמות.
מאוד מאוד מצומצמות.
מאוד מאוד קצרות, זה לכל מי שאוהב רשימות. אחד הדברים הכי חשובים לדעתי שאפשר ללמוד ממך, זה איך לצמצם רשימות.
ממש, יש לי רשימות סופר מצומצמות, ואני גם פוגש אותם אחת לכמה ימים. אני לא כל יום פותח את היום, ויש לי רשימת משימות שאני צריך לעשות.
איך אתה מגיע לרשימה כזאת? מה אתה מחליט אם נכנס לשם או לא נכנס לשם? או מה קורה לכל מיני דברים שאולי צריכים לקרות ולא שם?
אז קודם כל יש כלל אחד מוביל, ש-90% מהבעיות פותרות את עצמן.
שזה חשוב.
כן. אז הרבה דברים פשוט כאילו...
קורים.
כן, אני לא נוגע בהם.
אנשים בטח תוהים למה אתה מתכוון.
עד שהם לא פותרים את עצמם.
אוקיי.
אוקיי?
מה, כמו בעיות שאנשים פונים אליך וכל מיני דברים כאלה?
אז קודם כל, כן. חלק פשוט נפטר מעצמו. וחלק מוזנח, את יודעת, צריך להיות על הקו המאוד מדויק של זה. לא שאין לי כאלה שנופלים לאזור ההזנחה, יש כאלה, אבל באמת הרבה פעמים בעיות נפתרות מעצמן.
אגב, יש לי אמירה שאם בעיה באמת חשובה, אז היא תחזור אלינו עוד פעם.
בטוח היא תחזור אלינו. לפעמים יש לזה מחיר שהיא חוזרת, אבל אני משתדל לעצור אותה בפעם השנייה או השלישית, ולא בפעם ה...
כן.
שזה כבר חוזר כאילו חמור מדי. אבל מה זה אומר פותר את עצמו? זה אומר שבאמת... או שמישהו אחר לוקח על זה אחריות ופותר את זה, ולפעמים זה בסדר, זאת אומרת, זה לא מתוך המקום הזה של, טוב, שמישהו אחר כבר זה לזרוק, אלא לפעמים דווקא כשאתה משחרר את המקום הזה, ואתה עובד נגיד עם עוד אנשים, ואתה עובד בצוות, אז פתאום מישהו מרים את זה, וזה בסדר, זה טוב, הדבר הזה, כי לפעמים יש לנו נטייה כאילו, טוב, אני אטפל בזה, אני אעשה את זה, אני כבר אפתור את זה. לא, תן לזה רגע זה, והבן אדם הנכון יפתור את זה. אם אתה מבין שזה לא שלך, לפעמים נכון רגע להשאיר את זה ומישהו יפתור את זה. ויש דברים שבאמת לפעמים נפטרים מעצמם, זאת אומרת, מה זה נפטרים מעצמם? זה פתאום קרה שאתה בסוף לא צריך לנסוע למקום הזה, או נגיד שזו פגישה שאני צריך להזיז אותה, כי אני יודע שתתנגש לי עם פגישה אחרת, ואני אומר, רגע, פתאום הבן אדם שקבעת איתו, הוא כבר מתקשר להזיז, כי... אז אלה דברים שכאילו נפטרים מעצמם. ואז יש את אלה שלא נפטרים מעצמם, צריך לטפל בהם. אז איך אני בוחרת מה אני רוצה לעשות? אז... קודם כל, באמת את אלה שהם הכי הקור של הביזנס מבחינת הצווארי בקבוק. זאת אומרת, גם שאני מלמד נגיד על ניהול זמן, אז הגישה שלי לניהול זמן היא מאוד מאוד מסוימת. היא אומרת שבאמת בכל רגע נתון יש לנו משהו אחד שהוא צוואר הבקבוק הכי משמעותי בעסק שלנו. שם זה תקוע. וכל דבר שנעשה שלא נוגע בו, הוא לא אפקטיבי. כי... בסוף יישאר תקוע, איפה שתקוע בצוואר בקבוק. כן. אבל אם תטפל בצוואר בקבוק, זה ייפתח. אז אני מנסה להבין מה זה הצוואר בקבוק הזה, ואותו לפתוח.
שם משקיע את המאמצים.
ושם אני משקיע את האנרגיה. אז אם נגיד, יש לנו מאמנים בחול. אז אם אני מרגיש על המאמנים בחול, מה שחסר זה סרט הדרכה על איך מעבירים סדנה, אז אנחנו נתעסק בלעשות את הסרט הדרכה הזה, כי עד שלא יהיה לי את זה, אז מה זה משנה שאני אעשה להם פליירים נורא יפים ללמכור את הסדנה, אם הם לא ידעו להעביר אותה, הם לא יהיה להם את הביטחון בכלל למכור, הם לא ישתמשו בפלייר הזה אף פעם, עד שלא יהיה להם את הביטחון להעביר את הסדנה, הם לא ימכרו את הסדנה.
כן.
אז קודם כל בוא נפתור את זה. פתרנו את זה בסדר, בוא נראה עכשיו מה צריך, ואז בוא נראה מה עכשיו צריך, ועכשיו בוא נראה מה עכשיו צריך. אז אני משתדל ללכת למקומות שהם צווארי הבקבוק, ואלה המשימות שאני בוחר לעשות אותם.
איך אתה מייצר לעצמך את השקט? אני חושבת שהם... מה שתיארת עכשיו זה חשיבה מאוד צלולה. רוב האנשים מתקשים להגיע לזה, כי יש להם בעצם מלא רעשי רקע של צריך, ואני צריך לעשות את זה, כאלה. ואז מה שקורה זה מערפה להם את החשיבה בכלל, והם לא מצליחים להבין שזה מה שחשוב, כדי לפתור את הצוואר בקבוק.
אוקיי.
ויש לך חשיבה מאוד צלולה שרואה, הנה פה אני צריך פה, פה ופה. וכל הרעשי רקע האלה, כמו שאמרת, מטופלים בעצמם, או שאתה לא נוגע בהם. שמת לב לזה?
עכשיו שאת אומרת את זה, אני שם לב לזה.
אוקיי.
אני חושב שקודם כל, הבסיס של זה, ואולי זה פשוט המבנה האישיות שלי, זה שצריך לא מפעיל אותי. צריך זה טרן אוף בשבילי. אם את רוצה כאילו שאני לא אעשה משהו, תגידי לי שצריך לעשות אותו. באמת, זה כאילו הכי, בגלל שאני אולי לא בן אדם של מסגרות, איך שאומרים לי את המילה צריך?
אתה חוטף צלומורת.
כן, ולקח נגיד לענת, כאילו אשתי, מלא זמן להבין איך לדבר איתי, כדי שדברים שהיא רוצה שיקרו, יקרו. כי אם אומרים, אם אני צריך, אז כן. זהו, מפה אני כבר לא שומע.
רוב האנשים הם, אתה יודע, לא ככה, גדלנו במסגרות נורא מערכתיות, ככה חנכו אותנו.
נכון.
זה לא בכך עובד ככה.
נכון, אז אני אומר, יכול להיות שזה חלק אישיותי אצלי, שכאילו, הצריך הזה לא מפעיל אותי, הוא לא רץ לי בכלל בראש.
כן.
לא רץ לי, אני צריך את זה, ואני צריך את זה. קודם כל, אני מתחיל ממה אני רוצה. מה בא לי? אני כאילו, אני עושה את הדברים שבא לי לעשות. שברור שאם יש דברים שצריך לעשות אותם ולא בא לי, הם אלה שמוזנחים. אז חלקם יפתרו את עצמם, וחלקם אני צריך מתישהו לטפל בהם, וגם קח לי הרבה שנים לעבוד על המקום הזה, שלדעת שאם צריך לעשות משהו, אז אולי כבר תעשה אותו, תיפטר ממנו, כדי שתוכל באמת לעשות את הדברים שאתה אוהב,
ולא לסחוב.
בשקט, בלי לסחוב את האחרים. אז זה גם היה תהליך התפתחות שלי, אבל קודם כל, באמת לבוא מתוך המקום של הדברים שאני אוהב לעשות, ולא מתוך הדברים שאני צריך לעשות. אני חושב שעוד משהו, א', זה גם ההבנה הזאת של הצווארי בקבוק, ברגע שאני מבין שזה ככה עובד, ואני מבין ש... תת, כי באמת, אני מאמין שפעולה אחת אפקטיבית ביום, יכולה לקדם אותך הרבה יותר ממה שאנשים עובדים שבועיים ושלושה, ולא מצליחים לייצר
שם פעולה... במאמץ, בפול גז בניוטרל.
ממש, ממש פול גז בניוטרל, בלי באמת לעשות התקדמות משמעותית. ואני, בגלל שאני עובד בפולסים קצרים, כי גם אין לי סבלנות לעשות משהו עכשיו שלושה חודשים, אני עושה משהו יומיים שלושה, פותר את הבעיה הזאת, הוא מייצר שם איזה משהו, והוא מייצר קפיצה קוונטית, ואז כאילו גם יש לי איזשהו שקט נפשי כזה, שכאילו עשיתי משהו שנורא מקדם אותי, אז אני יכול עכשיו איזה יומיים שלושה לנוח.
אני רוצה לדבר על זה רגע, על הלנוח הזה.
אוקיי.
מתישהו, באחת השיחות שלנו, אמרת לי שיש לך ימי בהייה.
לגמרי.
בוא נדבר על זה.
רובם כאלה.
אוקיי. כי רוב האנשים, שוב, לא חיים ככה, ואצלך זה אפילו מה שהופך אותך ליותר אפקטיבי, ככה אתה אמרת.
נכון. כי בוא נגיד ככה, בבסיס, אני מאדם סופר עצלן. או בוא נגיד, אני מאוד מקדש מנוחה.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת, תני לי עכשיו שלושה ימים לשבת ולראות טלוויזיה, א', אני סופר נהנה מזה.
אגב, אני חייבת להגיד לך שכאילו מבחוץ זה לא נראה ככה, כי יש עשייה ויש דברים.
נכון, כי העשייה היא אפקטיבית. אבל אין לי שום בעיה לשבת שלושה ימים ולראות טלוויזיה, וגם אין לי שום רגשות אשמה לגבי זה. אני לא סוחב רגשות אשמה על זה שאני לא עושה. כי אני, א', אני מבין שזה מי שאני, וזה המקצבים שלי. זה נכון לי לנוח. אני גם מבין ש... דעת, אפקטיביות לא מגיעה מהרבה עבודה, אלא מגיעה מלעשות את הדברים הנכונים. כל היום לעבוד זה תפיסה של המהפכה התעשייתית. תעמוד ליד המכונה, צובב את הגלגל, כמה שצובב יותר את הגלגל, ייצאו יותר פריטים בסוף היום. אבל אנחנו כבר לא חיים בעולם כזה. אני, זה לא כמה שאני אעשה יותר עבודה, אז ייצאו יותר פריטים בסוף היום. אלא דווקא במקומות האלה שאני רגע יושב וחושב ובועה, וכאילו נמצא באיזה ספייס שהוא כזה מין... תת, lucid dreams כזה, אז באים הרעיונות של וואלה, אז בוא נעשה סדנה בחול, אז בוא נעשה זה, אז פתאום בא לי רעיון כזה, אז בוא נבנה מנגנון כזה. ואני חושב שגם בגלל שאני מאוד כאילו אוהב לנוח, אז אני כל הזמן מחפש איך אני בונה מערכות שתומכות בזה שאני יכול לא לעבוד קשה. ואם תסתכלי כאילו על יום שלי, אני חושב שאני אחד האנשים שיש להם הכי פחות אימיילים, אתה יודע, אנשים מספרים שהם מקבלים 200 אימיילים ביום, ועד שהם עונים לזה. אני אקבל הכי מעט אימיילים מכל האנשים שאני חושב שאני מכיר. הכי מעט, כאילו, הודעות בפייסבוק. הטלפון שלי כמעט ולא מצלצל. כאילו...
אז איך זה עובד? איך הגעת למצב שבעצם זה עובד בשבילך במובן מסוים?
בניתי את זה ככה. בניתי מערכות שלא צריכות אותי. אז אני חושב שקודם כל זה... קודם כל זה לשים את האגו בצד. אני חושב שזה הבסיס של הדבר הזה, כי אם אתה אוהב להיות עסוק, אתה אוהב לקבל את כל המיילים האלה, אתה אוהב שמתקשרים אליך, ואתה אוהב להיות בשיחות הטלפון האלה, אז אתה תייצר מנגנונים כאלה, שזה הכל זורם אליך.
Okay.
אם אתה מוכן לוותר על המקום הזה, אז סבבה, אז בשביל מה צריך אותי?
אז כל ההחלטות okay? שלך הם בעצם סביב המקום
בדיוק,
הזה.
בדיוק, כל ההחלטות שלי זה איך אני בונה מנגנונים שלא צריכים אותי. אז המודל העסקי שלי זה שיש עוד מאמנים והם עושים את זה. אז כל מי שרוצה לעשות נגיד משהו בארץ, התקשר לרויטל, לא צריך לדבר איתי. כל מי שרוצה לעשות משהו בעולם, אז שיתקשר לנציג המקומי שלו בעולם. אז עם מי נשאר לי להיות בקשר? נשאר לי להיות בקשר עם שמחה ורויטל, נגיד, עם הצוות שלי. נשאר לי להיות בקשר, נגיד, עם המאמנים שלי בחול, אבל גם, השאלה באיזה רמת, איזה סוג מערכת יחסים אתה בונה. אז יש לנו קבוצת פייסבוק, ואותה אנחנו מעדכנים, אבל זה לא בנוי על המקום הזה של הדרמות. אני גם לא בן אדם של דרמות, אז זה כאילו, זה לא... יו, אני דגל על זה, ואני צריך את האזור לי, זה לא, אלה הכלים, הנה, עכשיו, ברור שאם מישהו צריך, אז הוא יכול לפנות ונדבר וזה, אבל זה אחת לכמה זמן, יש שיחה כזאת. זה לא כל היום הטלפון מצלצל, ואני צריך לתת תמיכה על ההוא, עכשיו, היו לי תקופות כאלה בחיים.
זה נכון, אבל מה שאתה אומר במובן של, זה מתחיל מההבנה של איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך.
נכון.
ואת כל השאר אתה בונה סביב זה.
נכון.
מה שרוב האנשים אולי לא עוצרים לחשוב ולדייק עם עצמם.
נכון. כי בסוף כל ההחלטה שלי היא, כאילו המטרה הסופית שלה היא, איך אני אוכל לראות טלוויזיה בשקט ושאף אחד לא יפריע לי.
שלושה ימים.
כן.
ברצף.
כן. אם אני יכול להגיע למצב הזה, אז אני יכול למלא את השלושה ימים האלה במה שבא לי. אז אני יכול לפעמים למלא אותם ביום של טלוויזיה, ואני יכול לבוא ולהחליט שבא לי להמציא מוצר חדש, וזה לא תלוי באף אחד. אני יכול להחליט שעכשיו אני נוסע לשלושה ימים לחול, וזה לא מפריע לאף אחד. אני לא תוקע לאף אחד את העבודה שלו, אני לא חוזר ללקוחות בגלל זה. זה נותן לי חופש. עכשיו, אצלי חופש זה ערך עליון. החופש זמן שקט שלי, הם הערכים המובילים שלי. אז אני בונה את הכל סביב המקום הזה. ובאמת, אני גם יכול לנסוע לחול מתי שאני רוצה, ואנשים רואים אותי מסובבים הרבה מקומות, בגלל שאני יכול להרשות את זה לעצמי, לא ברמה הכלכלית, אלא ברמה של ההתנהלות של העסק. אני יכול עכשיו לקום, לנסוע לשלושה, ארבעה ימים, ואני לא פוגע באף אחד שאני עושה את זה. אז זה חלק מהרעיון, לבנות המנגנון הזה. אני לא צריך להודיע לאף אחד, אני אפילו לא משאיר הודעה במענה הקולי, ואין לי אוטו-ריפליי לאימייל שלי. כי זה לא משנה לאף אחד, באמת.
שזה כאילו... מדהים שהגעת למצב כזה.
כן, אבל כיוונתי.
במשך שנים.
הזה. כן. כל המנגוננים נבנו בצורה כזאת, שאני אוכל להגיע למקום הזה, שאני יכול עכשיו לנסוע לשלושה ימים, לא משנה אם זה למידברן או לגרמניה, וזה בסדר. וזה בסדר כאילו עם כל המערכת.
עכשיו, אתה יודע, יכולים להקשיב לך כל מיני מאזינים שנמצאים במקום אחר בחיים, והחיים שלהם הרבה יותר הקטיק ועמוסים ולחוצים וזה, וזה נורא מעורר השראה מה שאתה אומר, ומשאלים את עצמם, אבל איך אני אגיע למצב כזה? כאילו, מאיפה מתחילים בכלל עם כל הטרפת שיש לי בחיים עכשיו? אז, מה היית אומר להם?
קודם כל, מתחילים מהשקט. באמת, כי... אתה יודעת, הרבה פעמים לאנשים יש את התפיסה הזאת שכשיהיה לי כסף אני אסע, וכשיהיה לי זמן אני אנוח, וכשיהיה לי מלא לקוחות אז אני אוכל לפטר את אלה שאני לא אוהב, אבל זה בדיוק עובד הפוך. זה לעשות את הדברים שחשובים לך, לא משנה איפה אתה נמצא. ואני אומר את זה בכזה ביטחון בגלל שבאמת משם התחלתי. זאת אומרת, התחלתי מלנסוע לחופשות במלונות בוטיק עם ענת בתל אביב או בלא... זה... גם שלא היה לי שקל והייתי בחובות, אבל שמרתי על זה, כי ידעתי שזה המהות. המהות זה, אם לא יהיה לי זמן איתה, אז יהיה רק את השחיקה. אז אם אני לא אקח את הזמן ואני כן אהיה במלונות בוטיק ובחופשות ובהפסקות האלה, אז איך אפשר להחזיק 20 שנה תהליך כזה כשאתה בתוך אינטנסיביות של בנייה של עסק וזה לא עובד. ואם אני לא אקח את הימים האלה שאני לא עושה בהם כלום כדי לחשוב, אז איך יבואו הרעיונות היצירתיים? זאת אומרת, זה... דווקא להתחיל מכן לעשות את זה, לא משנה מה הסיטואציה כרגע. ותאמיני לי, הייתי באיזה סיטואציה שתרצי. באמת, זה לא משנה אם בכלכלית או באומס או בלקוחות שמתקשרים. הייתי גם שם. היה לנו את העסק עם ענת, שהיה לנו סטודיו לעיצוב גרפי, ואני הייתי אחראי על הפיתוח של האתרים, והייתי אחראי לקשר עם הלקוחות, ואני זוכר את הימים האלה שהם מתקשרים אליי, ולא היה לי סבלנות לדבר כבר עם אף אחד, וזה כבר... ואז אמרתי, רגע, עד כאן, זהו, אני מפסיק, כאילו, אני קודם מהשקט, אחרי זה אני אבנה את העסק סביב הדבר הזה, אז פשוט לעשות את זה.
מה, עכשיו... תן לנו דוגמאות, כמו מה זה אומר השקט? כאילו איך...
כמו לקחת את עצמך ליום אחד, ופשוט ברייק. להיות עם עצמך, ברייק, ולחשוב על מה אתה רוצה, ולתכנן את המהלכים שאתה רוצה, ולזהות את הצווארי בקבוק האלה, ונגיד בהתחלה, כשאני ונת הקמנו את העסק, הבנתי שהברייקים האלה נורא נורא חשובים, אבל ענת היא משימתית ברמות מטורפות, כאילו.
זה מדהים יום... שאתם מסתדרים בכלל.
כן, ואם יהיה לה יום שהיא לא עובדת, זה לא, יום לא אפקטיבי מבחינתה. ובכל זאת רציתי שניסע כאילו לתל אביב ונבלה ונטייל, אז הייתי קורא לזה ימי התפתחות, והייתי משלב בתוך זה ביקורים בחנויות עיצוב, או באיזה מוזיאון, כאילו כדי שיהיה לה
השערה,
השערה לאותו היום, יש כאילו זה במסגרת ההתפתחות העסקית שלה, אז תמיד היה משולב בתור, עד שהיא הסכימה לקבל את המקום הזה שוואלה זה בסדר כאילו לנסוע ליום אחד שאתה לא עובד בו, כי האנרגיה שאתה מתמלא בה והשיחות והמחשבות מביאים אותך אחרי ליום הבא הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר מוכן, עם הרבה יותר אנרגיה.
אני חייבת לשתף בהקשר הזה שעכשיו חזרתי מסוף שבוע עם הולדת ארוך עם רון בתל אביב.
ראינו
ראיתם, אני בסטורי ובאינסטגרם. אבל למה אני משתפת? כי אני חושבת שזה פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שגם הייתה לי הפסקה מאוד ארוכה עם רון, זאת אומרת, גם בפן הזוגי, וגם הראש שלי מפוצץ רעיונות, כאילו לשלוש שנים נראה לי, מרוב נכון, שזה כל כך נכון. היה משמעותי.
בדיוק, כי אנחנו לא במהפכה התעשייתית. אנחנו באמת בעידן שמה שאנחנו מביאים לעולם, רובנו, בטח רוב מי שמקשיב לזה, זה לא את העבודת כפיים שלו. זה את היצירתיות שלו, את החדשנות שלו, את החוכמה שלו. אז מספיק שהיית ביום כזה, ופתאום יש לך איזושהי הבנה של... רולה, למה שאני לא יעלה מחירים? מגיע לי, בא לי את החיים האלה, הרי בסוף אתה צריך את ההשראה בשביל לבנות את העסק מותאם לחיים שאתה רוצה. עכשיו, אם לא תחיה קצת מהחיים שאתה רוצה, אז מאיפה תבוא ההשראה? כי לבוא להגיד, אוקיי, אני אעלה מחיר, ואתה כל היום בתוך המשרד שלך, ואתה בתוך העבודה שלך, ואתה בתוך הלקוחות שלך, ובתוך... ושמע לך לעלות מחיר. מה ישתנה בחיים שלך אם תעלה מחיר? אתה עדיין תהיה בעבודה שלך, עם הלקוחות שלך, עם הזה שלך, אז מה תעשה עם הכסף?
ובג'יפה.
בדיוק, מה תעשה עם הכסף? פתאום שאתה יוצא החוצה רגע, אתה אומר, וואי, בא לי עוד מזה, ולי ולנה תמיד היה כאילו משחק קטן עם הדבר הזה, כאילו, כשעוד היה לנו את הסטודיו, זה, אוקיי, אתה יוצא והולך למסעדה, ומה זה נהנה, ואני יודע כמה אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים ביחד מנה בערך, כמות שאנחנו, אתה מקבל את החשבון, והחשבון הגיע ל-250 שקל, ואתה יכול ל-250 שקל היום בתל אביב לדפוק ארוחה מהטובות בעולם, באמת, יש עסקיות, והיינו יושבים ומסתכלים על החשבון, ואומרים, אוקיי, מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, לעצב גלויה, לעצב גלויה, בסדר, זה לעצב גלויה, אתה יודעת, אז כל דבר שאני כאילו יוצא החוצה, ואני אומר כאילו, מה אני צריך בשביל להרשות לעצמי את החיים האלה?
בסוף אני רואה שזה כאילו,
כן, זה עוד גלויה בעסק, זה עוד הרצאה, זה עוד שעתיים של ייעוץ, זה עוד סדנה אחת, ואני כל הזמן מנסה לקמת את זה למה אני צריך בתוך העסק שלי, ואתה בסוף מגלה שזה מעט מאוד דברים יכולים לייצר לך upgrade ממש מטורף, אם אתה פשוט לוקח את הזמן ליהנות מהקצת דברים האלה שאתה רוצה. כי בסוף זה לא דברים נורא נורא גדולים, זה דברים נורא נורא קטנים. אם נרשה לעצמנו אותם עכשיו, אז סבבה, אז אם היה לך יום מוצלח אתמול, ועשית את היומית שלך, אז תנוחי יום למחרת. סבבה, הרווחת אתמול בשביל גם היום. הרי בכל מקרה יכול להיות שיהיה לך יום שתעשי בו המון 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 פעולות, ולא תעשי את היומית שלך.
נכון.
ואז זה עוד יותר בעשה. אז היה לך יום טוב, תחגגי אותו. כי אם אתה חוגג אותו, אז זה שם אותך באיזשהו עמוד כזה, שמאפשר לך כאילו לנוע קדימה. אז אני חושב שזה... זה לא ברייק מהעשייה, זה חלק מהעשייה. חלק מהאפקטיביות זה הרגעים השקטים האלה. כי, תעת, גם מה זה מוזיקה? זה השקט בין הצלילים. אחרת אין בזה מוזיקה. אז אם אתה לא שם את השקט בין הצלילים, זה סתם הזקה צורמת, כאילו. אז זה חלק מהסיפור, זה חלק מהאורקסטרה הזאת, כאילו.
משפט סיכום? אמרת מלא דברים חשובים.
וואלה, משפט סיכום על כל ה... זה? זהו, הגענו לסוף?
לא, עוד לא. באמת? קודם כל רגע, נעשה סגירה של זה.
כמה זמן כבר אנחנו?
אנחנו מקשקשים זה כמעט 40 דקות.
וואו, אוקיי.
זה כבוד. אני אגיד לך מה, אני מאוד אהבתי את הנושא האחרון שנגענו בו, על זה התכוונתי משפט סיכום, כי אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים עדיין לומדים להכיל את השקט בין התווים, את זה שהאפקטיביות היא לא בלעשות יותר, היא בלעשות פחות, כי זה כל הזמן פידבקים שאני מקבלת. מה, את אפקטיבית מתוקתקת כזאת, עושה מלא דברים, ואני נראית את גם ברשת שאני עושה מלא דברים, וזה לא נכון. הסיבה שהצלחתי להשיג הרבה דברים, זה כשלמדתי לעשות את הדברים הנכונים, להשקיע את האנרגיה במקום שבאמת מקדם אותי, ולא כאילו להיות all over the place, כי זה מה שהביא אותי לפתוח את העסק הזה מלכתחילה, כי הייתי כמו איזה בטרפת בלתי נגמרת. ואגב, אני נופלת לשם כל הזמן, כי זה בדפוס שלי, אז אני כל פעם צריכה להשתלט על זה מחדש. ותודה לך שאתה מאפס אותי בעניין הזה. אז אני רוצה כאן להקדיש עוד תשומת לב, כי אני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חשוב.
אוקיי.
אז כעוד משפט על זה מבחינתך. מה היית רוצה להגיד לאנשים שכן חיים במקצב גבוה מדי?
קודם כל, גם צריך להיות בהקשבה פנימית. זאת אומרת, יש אנשים שנכון להם לעשות 7 פעולות ביום, ויש אנשים שנכון להם לעשות 2 פעולות ביום. זה דבר אחד. אז באמת לראות מה נכון לך, לא בגלל שככה צריך, אלא כי איזושהי הקשבה פנימית.
נניח, אני 7, אתה 1.
נכון, לדוגמה.
אבל זה בסדר.
נכון. עכשיו, יש עוד דבר כאילו שהוא בתוך הדבר הזה, שזה אנחנו קוראים לזה עוצמת הפולס. יש אנשים שיכולים לעשות שבעה דברים ביום, אבל כל דבר הוא כזה מין פק, 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 פק. פולסים קטנים, כאילו, העוצמה היא קטנה. אז הם צריכים לעשות שבעה דברים בשביל להגיע לתוצאה מסוימת. יש אנשים שיכולים לעשות פעולה אחת, אבל העוצמה של הפולסי כזאת היא, שזה מעדעד עכשיו לארבעה ימים. אז אני עובד יותר ככה. זאת אומרת, אני עושה פעולה, וכשאני עושה פעולה, יש לה, העוצמה של הפולסי מספיק חזקה, שזה מעדעד. זאת אומרת, לדוגמה, עכשיו זה לא בגלל שאני איזה משהו מיוחד, אלא הפעולות שאני בוחר לעשות, אני בוחר לעשות פעולות שיש להן פולס גבוה. לדוגמה, אני אבחר לעשות סרטון ממש טוב. אז אני אשקיע עכשיו איזה, נגיד, יומיים, שלושה, וכסף ותשומת לב לעשות וידאו ממש טוב, אבל אז הפולס שהוידאו הזה עושה הוא כל כך עוצמתי, שזה חוסך לי אחרי זה 17 פעולות קטנות שאני צריך לעשות אם לא היה לי אותו.
כן.
כי אז אני צריך להסביר לאנשים ולשכנע אותם ולעשות מסמך שתומך בזה, כי הם לא מספיק מבינים מהוידאו, ואז אתה עושה מלא 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 פעולות שצריכות לפצות על אם היית עושה פעולה אחת נכונה, או אם אני בונה מערכת אוטומטית, נגיד אני עושה וובינר. אז אנחנו פעם אחת מקליטים את הוובינר כמו שצריך, שמים אותו על איזושהי מערכת אוטומטית, ועכשיו זה עובד. אז במקום שאני צריך לעשות 700 שיחות טלפון, אני רק אומר לו, תכף תקשיב לוובינר, ועד שלא מקשיב לוובינר, אל תתקשר אליי, או תתקשר אליי אחרי שאתה מקשיב לוובינר. זה חסך לי עשרות שעות.
טונה של שיחות.
עשרות שעות. יש אנשים שפשוט כאילו עושים שיחת המחירה שלהם כל יום, כל פעם, 7 פעמים ביום. זה מלא מלא פעולות, עם פולס נורא קטן, כי אתה מדבר לבן אדם אחד, כל פעם אתה עושה, גם כמה אנרגיה יש לך. אתה עושה את זה פעם אחת כמו שצריך, מפנה אותם למקום הזה, אומר להם, זהו. אנחנו עשינו את זה, נגיד, בכל התקשורת שלנו, עם המאמנים שלנו בחול. זה חוסך ים של שעות. אז אני עושה מנגנון אחד כזה, ואז אני עושה מנגנון אחד ששולח אוטומטית את האימיילים, ואז אני עושה מנגנון אחר ש... וזה חוסך לי המון המון זמן. אז תתנו פולס שהוא משמעותי, שהדוות שלו הם חזקות והם לאורך זמן, וזה חוסך מלא 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 סימות קטנות אחרי זה באמצע.
אוקיי, מהמם. תקשיב, אמרת מלא דברים חשובים בכל הזמן הזה.
תודה.
אני חושבת שזה פודקאסט שצריך להקשיב לו כמה פעמים אפילו. כי באמת גם מתוך הסיפורים והחוויות והדברים של מה שנקרא למדת על בשרך, אבל הם גם חלק מהאישיות שלך, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד בעולם ובקצב שאנחנו חיים בו היום. לא שאתם נדבקתי אליך. באמת, כי אני חושבת שגם אני כל פעם צריכה את התזכורת הזאת, לאיפה לשים את הפוקוס ומה חשוב באמת, ושבסוף אנחנו רוצים לחיות, לחיות אולי, נקודה.
לחיות טוב.
לחיות טוב.
למה לחיות, כן.
ולהכניס את הדברים שאנחנו אוהבים לתוך היומיום יותר ויותר, ולהיות יותר זמן עם, אנחנו, עם האנשים שאנחנו אוהבים, ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים.
נכון.
ואנשים שוכחים את זה קצת, הולכים לאיבוד בשטף של החיים.
נכון, כי הם חושבים אני חושב שהם חושבים שהם לא יכולים להרשות לעצמם רגע לעצור ולהחליף את הסדר. כאילו יש איזושהי תחושה כזאת
שככה
בדיוק, שאם אני עכשיו יעצור, אז... מחר ירד עוד תשלום שצריך לשלם אותו, ומוחותיים מזה, והלקוח הוא עדיין מחכה לתשובה, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נעצור, אז כאילו יתהפך עלינו העולם. אבל בסוף, אני גם תמיד נותן את הדוגמה שבסוף קוראים אחד משני דברים. או שהחיים באים ועוצרים אותך, ומפילים עליך איזה פטיש 5 קילו בשביל שתעצור, ואז אתה מבין שאתה יכול לעצור ועדיין העולם ממשיך להסתובב. הדוגמה שאני תמיד נותן לאנשים זה, יש לך אוטו, נכון?
כן.
ונגיד מחר נדפק המנוע, ואת שמה את האוטו במוסך, והמוסך נקומר לך, עדי, אין מה לעשות, זה יעלה לך 5,000 שקל, צריך שחזר מנוע. כמה זמן ייקח עד שתביא את ה-5,000 שקל?
די מר, אין בורה.
כן, יום יומיים, את התארגני, כי אין מה לעשות, זה כלי עבודה שלך, את צריכה לנסוע, די מר, אני צריך שריב לי אוטו. כמה זמן לוקח לאנשים לבחור להוציא מבחירה את ה-5,000 שקל האלה, כדי להשקיע בחיים שלהם?
הם יכולים גם לא להחליט.
Never ever.
כן.
באמת. עכשיו, למה כשהחיים מפילים עלינו את המכה הזאת אנחנו עושים? הרי בסוף אנחנו נצטרך ללמוד את השיעור. אני מעדיף ליזום את השיעור ולעשות זו בזמן שנוח לי ולהוציא את הכסף על הדברים שבא לי, במקום שהחיים יצטרכו לתת לי את הפטיש הזה ואני אוציא את זה בסוף על זה שהאוטו שלי ימשיך לנסוע, שגם לפני יומיים הוא נסע, רק עכשיו אני צריך לתקן את מה שלא עובד. וזה על הדברים הקטנים, בסוף זה על הדברים... כמה עולה לעשות וידאו מהמם, אם בא לך שיהיה לך וידאו מהמם? כמה עולה אתר? כמה עולה לילה במלון בתל אביב? כמה? זה עד גבולות ה-5,000 שקל, אתה יכול לעשות את רוב הדברים שרוב האנשים רוצים לעשות, ולא מרשים לעצמם לעשות. פשוט תעצרו רגע, תהפכו את הסדר, תדמיינו לעצמכם כרגע שהמוסכניק התקשר ואמר לכם שאתם חייבים להביא את ה-5,000 שקל, תביאו אותם, ותעשו את זה. עכשיו, 5,000 שקל, סלש, יום חופש, סלש. הרי אם נהיה חולים ולא נוכל לעבוד יום אחד, אז נהיה חולים. אני אגיד לכולם, אנחנו מאוד מצטערים.
כן, נחזור לכם אחר.
נחזור לכם אחר, אני מת, אני לא יכול לדבר. אבל תקחו את היום הזה, תעצרו ותלכו ליהנות ביום הזה. אז זה פשוט רגע לעצור, להפוך את הסדר, ואז פתאום הדברים כאילו...
ולהבין שזה חלק אפילו טבעי, רצוי והכרחי, כדי שנצליח.
טוטלי, טוטלי. פשוט לעצור, להפוך את הסדר, לראות שזה קורה, ואז לשבץ את זה בחיים שלך, ואז כאילו פתאום... כי, תת, דיברנו על זה גם במדריד. What we design, design suspect. מה, איך שתעצבו את החיים שלכם, ככה זה מעצב חזרה את העסק שלכם, ואז איך שתעצבו את העסק שלכם, מעצב חזרה את החיים שלכם, וזה חוזר חלילה. אז פשוט להחליט איך בא לכם לעצב את זה, וללכת לעשות את זה, כאילו.
פשוט.
כן.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שאני שואלת בתוך כל שיחות האימון שלי, ושיחות עם אנשים וזה. מה אתה אהבת, או לוקח, מהשיחה הזאת היום?
אז קודם כל אני לוקח את זה שנורא מגניב לעשות פודקאסט.
ייי!
כן, נורא מגניב, וכאילו היית מראיינת מקסימה לעניין הזה, אז כאילו נתן לי הרגשה נורא נעימה, זה נורא זרם.
כן.
זה נורא זורם, זה נורא
פשוט. זה גם כיף, זה אמור להיות כיף.
כן, זה ממש כיף. אז אני לוקח את זה. אני לוקח גם כל הזמן, תדעת, את התזכורת הזאת. כאילו, גם שאני עושה את זה, עדיין להזכיר לעצמי כל הזמן את התהליך הזה ואת המקום הזה. אז גם, זה איזושהי תזכורת לעצמי עוד פעם. לזכור עוד מה חשוב לי ואיך כאילו, מה לשבץ בתוך החיים שלי. ואני גם לוקח את השלב הבא אצלי, שזה לפתוח את הרשימה של המשימות לעתים יותר דחופות. ובכל זאת יש שם כמה דברים שמחכים לי. אז תעת, לא כאילו, לא להירדם על זה רעי הדפנה של הוואלה, ככה זה עובד לי וסבבה, אלא גם כל הזמן כאילו לשאול עצמי.
לשכלל.
כן, בדיוק, מה השלב הבא שלי? לאיזה צד אני, אז אנשים צריכים ללכת לספקטרום הזה, אני צריך ללכת לצד הזה של הספקטרום. אז להמשיך ללכת קצת לצד הזה של הספקטרום, כדי באמת גם ליצור את ההתפתחות שלי. אז זה מה שאני לוקח.
משהו שאתה רוצה להגיד לסיום? למאזינים שלך?
וואי.
אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של הפודקאסט שלך.
נכון. אז שאני מקווה שכאילו זה בא לערך עבורם. ואם כן, אז שיכתבו, לא יודע, מתחת לאיפה שנשים את זה, שיכתבו שם משהו מתחת. ומה זה? שיבואו להקשיב לפרקים הבאים.
איפה הכי טוב למצוא אותך, את החומרים, את הדברים,
פייסבוק? אז פייסבוק או freshbizgame.com.coil באתר הישראלי, ואני בפייסבוק, והספר שלנו בחנויות הספרים הנבחרות, ו... ב-26 לחודש אמסטרדם, אם מישהו רוצה לבוא איתנו בצורה ספונטנית, והוא שומע את זה לפני שזה קרה, ועוד מלא 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 דברים.
והקבוצה המגניבה שלך בפייסבוק שנקראת?
היזמים החדשים. וגם קבוצה שנקראת פרשביז בדרכים, וגם אתם מוזמנים לצפות בוולוג שלי, שיהיה פעיל מעכשיו ועד ה-10 ביולי, והסתיים באירוע חגיגי של ההרצאה בטדקס, ושם יהיה פרק הסיום החגיגי של הוולוג, והוא גם בתוך הקבוצה של היזמים החדשים, אז מי ששומע את זה אחרי ה-10 ביולי, אז יכול ללכת לשם ולראות את כל הפרקים.
מעולה.
זהו, איזה כיף.
וואו, וואו, זה המסע המרגש. ותודה על הזכות להיות בפרק הראשון.
תודה לך, וכן, הפרק הראשון של אני רק שאלה, הפודקאסט החדש.
ובהצלחה לפרקים הבאים.
תודה רבה, מעולה. יאללה ביי.